אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
נגיד שלום לתומר לוטן, לשעבר מנכ״ל המשרד לביטחון פנים.
בוקר טוב, קרן.
מה זאת התוכנית הזאת? ולמה מפעיל אותה, אגב, גורם חיצוני, ולא מדינת ישראל?
אני אסביר, אני חושב שמאוד מאוד חשוב להבין באיזה תוכנית מדובר, כי אני באמת מדבר פה מדם ליבי בתוכנית ש... השקעתי בה את מיטב מרצי במשך כשנה וחצי. כשאנחנו מדברים על אלימות ופשיעה בחברה הערבית ובנושא כל כך גדול ומורכב, אז כמובן שרוב המשאבים, רוב תשומת הלב הולכת לנושאים של שיטור, הרחבת שוטרים, תחנות, טכנולוגיות, הקמות מערכי שיטור עירוני ועוד ועוד המון המון היבטים שקשורים לאכיפה דה פקטו. אבל אנחנו כולנו מבינים שכשאתה רוצה לעסוק בפשיעה ואלימות באופן עמוק ורציני, אתה צריך לטפל גם במניעה. לתפוס את אותם צעירים לפני שהם הופכים להיות חיילים בארגוני פשיעה, לתפוס את אותם נוער ובני נוער ביישובים ערבים לפני שהם מדרדרים לפשע ואלימות, ומשהו שבאמת המדינה לא עשתה הרבה מאוד שנים והזניחה את הטיפול בעניין הזה. ולכן בתוך חלטת הממשלה הגדולה יצרנו תוכנית עוצרים את הדימום, שבעצם נכנסת לתוך הרשויות הכי קשות במדינת ישראל, הכי קשות, כפי שהוזכרו חלק קודם, מייצרת בתוך הרשות מערך מקומי מבוסס על הקהילה, מוביל את האירוע הזה ראש העיר, עם מפקד התחנה, עם מחלקת הרווחה.
מפקד תחנת המשטרה.
מפקד תחנת המשטרה המקומית, מוצמד לראש העיר, מוצמד למחלקת הרווחה, הפרקליטות האזורית מעורבת, גורמים קהילתיים רבים, הורים ועוד ועוד, כדי בעצם ביחד גם למפות את הבעיות הייחודיות של אותו יישוב, גם לזהות את הפתרונות, ולהתחיל להפעיל כלים שונים ומשתנים בין הקהילות השונות, כדי לתפוס את אותם צעירים רגע לפני שהם עוברים לפשע. תוכנית מאוד מאוד חשובה, באמת מצילת חיים.
כלומר, יותר מכל דבר אחר, אתה מתאר כאן תוכנית שהיא חינוכית, נכון?
תראי, הצד המשלים של אלימות ופשיעה זה הצד של מניעה, ומניעה עוברת דרך מערכות רווחה, דרך מערכות חינוך, דרך מערכות קהילתיות. אין מה לעשות, פשיעה היא לא נולדת משום מקום, היא נולדת בתוך אקלים חברתי מסוים, מתוך עולמות של אי שוויון, מתוך עולמות של פערים בחינוך, ברווחה, פערים בתעסוקה. ומה שיפה בתוכנית הממשלתית 549, שהוא באמת עברה לפני שנה וחצי, זה שהיא מנסה לטפל באופן הוליסטי באלימות ופשיעה, גם בצד האכיפתי משטרתי, הרבה מאוד משאבים, אבל גם ביכולת הזאת, וזה מאוד מאוד חשוב לעשות את זה שם. הסיבה שפנינו לג'וינט היא שהג'וינט, מי שמכיר, יש לו זרוע מאוד מאוד חזקה של פסיליטציה, של יכולת לחולל לשולחנות מקומיים בהרבה מאוד דבטים. זה אגב, הג'וינט עושה את זה...
לא הבנתי, זה מונחים נורא מקצועיים, תסביר. לא, כי אני באמת שואלת, בגלל שאנחנו מפריטים את עצמנו לדעת, למה המדינה לא עושה את זה בעצמה? למה היא צריכה ארגון חיצוני בשביל צעדים שכמו שאתה מתאר אותם, הם נשמעים לי סופר חשובים, כן? אבל למה אנחנו לא עושים את זה לבד?
אז קודם כל זאת לא הפרטה, זה לא מדובר בשירות שהמדינה עשתה והעבירה אותו למותח חיצונית, אלא במיזם משותף שהג'וינט שותף לו ביחד עם המשרד לביטחון פנים. יש היבטים מסוימים שהממשלה מאוד טובה בהם, באמת להביא את הידע המקצועי, להביא את המשטרה, להביא את השחקנים השונים, אבל פה אנחנו בעצם מסתייעים ביכולת שיש לארגון הג'וינט, והיא יכולת של, נקרא לזה, ניהול תהליך מקומי, היכולת להקים שולחנות עגולים ברמת היישוב, היכולת לנהל תהליך ניתוח וניפוי של
למה יש להם יכולת כל כך טובה לזה?
הג'וינט עושה את זה הרבה מאוד שנים, מי שמכיר, גם בהקמה של כל מיני מודלים אזוריים, כמו אשכולות אזוריים, גם הקמה של תהליכי תעסוקה, חוצי רשויות. המודל הזה של עבודה משותפת על בסיס רשותי, הוא מודל שהג'וינט, אגב, הג'וינט, הבסיס שלו, מי שמכיר את הארגון טוב, הוא ארגון מפתח פתרונות חברתיים. זאת אומרת, אחד היתרונות שלו עבור הממשלה זה שהוא מפתח כלים, מפתח ארגז כלים, מריץ אותם ביחד עם הממשלה כמה שנים, ואחר כך הממשלה לוקחת את זה. יש הרבה מאוד דוגמאות לזה. אז כך גם בנושא של, נקרא זה, יכולת פעולה ברשויות המקומיות, בהיבטים באמת מתכללים כאלה, להצליח להביא הרבה מאוד שחקנים לחדר, להרזיק אותם בהנחיה, בליווי, במיפוי, והתרשמנו מאוד מהיכולת של ג'וינט לעשות את זה, והתחלנו בעבודה משותפת. אגב, מי שמנהל את הפרויקט זה משרד הבט"פ. חשוב לי להגיד את זה. אני כמנכ"ל המשרד לביטחון פנים השקעתי עשרות אם לא מאות של שעות ביכולת להרים את הדבר הזה. זה מאוד קשה ביישובים כל כך קשים להיכנס פנימה ועמוק ולהביא את כל השחקנים פנימה ולראות שהדברים מתקדמים. הייתי עושה את זה ישיבות סטטוס כמעט כל חודשיים, וראיתי איך שולחן אחרי שולחן, יישוב אחרי יישוב, מתחילים לזוז ברהט, באום אל פחם, בג'יסר א-זרקא, בתמרה, בלוד, מקומות הכי קשים שיכולים להיות. וההודעה הזאת שהגיעה השבוע, אני, ששמעתי אליה, אני פשוט, אני לא יודעת אם לצחוק או לזכות קרן, אני באמת כאילו...
כי מה? תראה, הוא טוען פה בן גביר, כן, שהג'וינט לא הגישו דוחות על הפעילות שלהם, שהוא רוצה לדעת לאן הכסף של הממשלה, לאן הכסף שלנו הולך.
אינו באמת שטויות במצגבניות, אני חייב להגיד. באמת, אני...
עד כדי כך?
עד כדי כך. קודם כל, אני מזכיר, הפרויקט הזה התחיל עם הג'וינט לפני יותר מחצי שנה, 10 חודשים, בתהליך התקשרות מאוד מאוד מסודר, מאוד... זה תירוץ של מי שזורה חול בעיני הציבור, הוא גם עושה את זה בעוד...
אתה מצליח אבל להבין למה? כי, אתה יודע... אוקיי, לא.
לא, אני לא מצליח להבין למה. זאת אומרת, א', אני אגיד לך ככה, א', אני בכוונה חוזר רגע לתוכנית. התוכנית הזאת היא חיונית, היא קריטית, ולכן... כל בדיקה, ביקורת, השגות, תיקונים, מצוין, אסור להפסיק. חייבים לתת לדבר הזה לרוץ, עושים אחר כך לשפר אותו, לתקן אותו, מצוין, הכל טוב. דבר שני, האמירה הזאת על הארגון, על עצם, לא, את השמאלני או לא שמאלני, א', כמובן קלושה מכל מציאות, וגם הזכרתם את, את התרומה האדירה של הג'וינט, יותר מ-100.
לא, אבל אני רוצה להגיד בסוגריים, שלעיתים מצאתי את עצמי מותחת ביקורת על הג'וינט, דווקא בגלל המעורבות המאוד מאוד גדולה שלו בפעילות ממשלתית, ובעיניי כן מצאתי שלעיתים היה איזשהו חיבור שמה, שלפעמים, כמו עם קקל והסוכנות, שאתה כבר לא יודע... זה דברים שמחוברים לחלוטין.
אני חושב קצת אחרת, אבל בכל מקרה זה דיון אחר.
נכון.
דיון אחר. האם אנחנו צריכים להרחיב או להחליש את מידת ההישענות של ממשלת ישראל על גופים חיצוניים בתהליכי פיתוח חברתי? שאלה מצוינת, אפשר באמת, אגב יש הרבה יתרונות לכאן והרבה חסרונות לכאן, זה דיון מצוין. בין הדיון הזה לבין מה שקרה השבוע במשרד לביטחון פנים, אין שום קשר. התוכנית הזאת היא תוכנית מצילת חיים, אני אחזור ואגיד את זה, וההפסקה שלה היא פגיעה מהותית בביטחון האישי של אזרחים רבים במדינת ישראל, בבעיה מספר אחד של ביטחון אישי במדינת ישראל, שהיא האלימות והפשיעה בחברה הערבית. עכשיו, אנחנו כבר הבנו שהשר הזה לא עסוק בביטחון אישי, ואנחנו רואים את זה באמת, כאילו הבלוף הזה, הבלוף הזה שבן גביר סיפר לציבור, אני חושב נחשף היום באמת בכל, ממש בכל יום מחדש, כולל באירוע הזה. אבל אני אומר, אלוהים אדירים.
אם התוכנית מופסקת, מה ההשלכות?
ההשלכות היא שלא יהיה טיפול ברמה המוניציפלית, בנושא של אלימות ופשיעה בחברה, ואז אנחנו נשארים רק עם פעולות משטרתיות, באשר הן, אגב, חשובות מאוד, חס וחלילה, ללא ספק, בראש סדר הפעולות של תוכנית 549, או תוכנית הלאומית ללימוד ופשיעה, אבל, כמו שמעתי קודם, כל מי שמבין בתחום הזה יודע שפשע ואלימות אתה תופס מכל הכיוונים. אתה לא יכול רק לחכות שהפושע כבר יעשה את הרצח או את הפרוטקשן או לא משנה מה שזה, ואז לבוא עם השוטר הכי טוב או עם החוקר הכי טוב ולתפוס אותו. תפוס את הפשע לפני שהוא קורה. זה כל האירוע. הסיפור של אנשים צעירים בחברה הערבית שהופכים להיות חיילים בארגוני פשיעה, זה אחד מהמחוללים הכי גדולים של מה שאנחנו רואים בחברה הערבית בשנים האחרונות. אז זה לא ספק חייבת להיות שם תוכנית. שתופסת את החבר'ה האלה ממש ממש עוד לפני שהם יידרדרו לתוך העולם הזה.
פרקטית מעשית הוא יכול לעשות את זה, נכון? יש לו את הסמכות.
אני לא נכנס לקייס המשפטי.
לא, אתה היית מנכ״ל, אז אתה יודע.
אני חושב שיש פה עילה לג'וינט להיכנס פה להליך משפטי מול המשרד, אבל אני מאוד 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 מקווה שזה לא יקרה, כי זה רע לכל הצדדים. זה סתם דם רע בין ארגון שעבד בצורה מצוינת עם המשרד לבט"פ, בתוכנית שהיא מצוינת. אני מקווה שהשר יתעשת, פשוט יתעשת, ויבין שהוא עשה פה שגיאה, ויחזיר את התוכנית הזאת למסלול, כי זה הדבר הנכון לעשות. עכשיו רוצה בשנה הקרובה, בחצי שנה הקרובה, בשנתיים הקרובות, לבחון את התוצאות, את האפקטיביות, להציע הצעות לשיפור, מצוין, אחלה, זה בין היתר גם תפקידו. אבל הדרך הזאת של להגיד, תראו, הארגון הוא לא נראה לי, הוא לא מתאים לי, כי הוא, אני חושב שהוא כזה, ויש לו תדמית כזאת, ואני חושב עליו כך וכך, ולכן, דבר ראשון, סוגרים את הברז, זה לא רק פעולה לא רצינית, היא פשוט חסרת אחריות ומסוכנת. אז את הדבר הזה, אני מאוד מאוד מקווה שתהיה התעשתות בחזרה לאחור, ואני חייב להגיד רגע מילה על הג'וינט, כי זה באמת ארגון גם כל כך צנוע, וכל כך ענב בשיטת הפעולה שלו, כלומר, אני משוכנע שאנשים שם לא רוצים... לעשות בלגן על העניין הזה, כי הם באמת אנשים שבסך הכל רוצים לעשות טוב. Okay. אני מאוד מאוד מקווה שגם הם יוכלו להעביר את המסר למשרד, שההמשך הפעולה איתם...
נאמר שהבוקר הם לא רצו להתראיין, אני חושבת שהם בעיקר נמצאים בחשש. תומר לוטן, לשעבר מנכ״ל המשרד לביטחון פנים, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.